שלום וברכה, אנחנו בספר אורות מת רבינו הרב קוק, בחלק הנקרא ישראל ותחייתו בפרק ט"ו, במהדורת מוסד הרב קוק בעמוד ל"ב, חמש שורות לפני הסוף. הכנות עשתה באדם, כמונה באדם, כמונה באנושות, את מעשה המפעל הכורחי בישראל. כן, מה אומר קורח? כל העדה כולם קדושים. מה אומרת המינות או הכנות? היא אומרת, אין עם קדוש. כן, כולם קדושים באותה המידה. כן, ראשון קין. כפי שלמדנו בשיעורים האחרונים, על אורות. כן, שקין זה השורש של המינות. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. מה זה הקריאה הזאת, כל העדה כולם קדושים? פעם אמר ישעיהו ליבוביץ', שלושה אמרו אותו דבר. אלוהם, קורח ורבי יהודה הלוי והרב קוק. ששלושתם אמרו, כל העדה, כולם קדושים. האם זאת אמת שהרב קוק ורב יהודה לוי אמרו כקורח, או לא? ודאי שלא. אלא, אמר הרב קוק, כל העדה כולה קדושה. כלומר, מצד הכלל, עם ישראל הוא קדוש, הוא תוצר של מהלך ארוך של קדושה, ואילו הפרט, הוא צריך עוד להתעלות על זה. לכן כשקורח אומר, כל העדה כולה, כולם קדושים, ובתוכם השם, זאת הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. כלומר, אתם רואים פה שהרב מדבר על אפשרות שהקודש לא רק שלא יביא תועלת, אלא שהתועלת זה שהקודש יהפוך להיות רועץ.
מה זה סיוב?
סיוב טומאה. כן? מה?
הקדושה של האומה היא לא באה מהפרטים שלה?
אני חוזר על השאלה. הקדושה של האומה לא באה מהפרטים שלה? מה התשובה? לא. התשובה היא לא. קדושת האומה באה מצד נשמת האומה. ונשמת האומה איננה סך כל הפרטים שלה. ברור? אלא כל הפרטים הם הופעות של השורש האחד, כלומר של הקדושה הכללית, אבל הם אינם מייצרים אותה. מובן? אז לכן אומר כאן הרב, קדושה זה לא דבר פשוט. זה לא דבר שמקבלים אותו מעצם ההחלטה להיות קדוש. כי אם אתה אומר כולם קדושים, אתה עלול להביא בעצם את כל העולם כולו לטומאה גדולה. מדוע? משום שהאמירה כולכם קדושים היא האמירה שמעודדת אותי להיות מרוצה מעצמי. ואם אני מרוצה מעצמי, אז כל המידות הרעות שבי תלכנה ותתגברנה ותעשנה כל התועבות. ברור. לכן, מה? מה שכן, אם אומרים לי, אתה צריך להיות קדוש, אתה צריך להתאמץ כדי להגיע לקדושה של הכלל, אז ממילא אני לא שוקט על שמריי, אני משתדל להתרומם, אני משתדל להתרומם ולהתקדש. גם התכונה הסגולית היא נרכשת. כלומר, זה לא סתם שעם ישראל הוא עם סגולה, זה דבר שעבר במהלך הדורות. כלומר, הקדושה שהייתה באדם הראשון עברה אחרי מאמצים רבים דרך שושלות שבהם נעשה בירור, והיא נותרה בנפשות מסוימות. אחרי שהיא הלכה לאיבוד דרך אדום וישמעאל וטרח וכו', בסוף נשאר הגרעין בישראל. כלומר, גם הזמן עושה את שלו, גם שרשרת הדורות היא פועלת לשם הקדושה. זה מה שהוא אומר. על כן הוכרח הדבר שירד חיים שאולה, להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיו עוד כקורח וכעדתו. עכשיו, הרב כאן חוזר עכשיו אל הנצרות. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות. הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים לשם. אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם. כל האדם הוא קדוש ושווה. זאת היא הכורחות האנושית, שהיא הכנות החדשה, שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה, ולא תוסיף קום. כלומר, האמירה שכולם קדושים, לועגת לקודש האמיתי. היא לועגת לכל מה שנדרש, כדי שהקודש יופיע בעולם. שזה מאמצים רבים של דורות מרובים, גם עבודה בחירית וגם עבודה סגולית. ברור?
זה ציטוט משהו
בפה? כן, זה ציטוט, זה ציטוט של הברית החדשה. לא בדיוק במילים האלה. אבל זה בעצם הדברים של פאולוס, אם נדייק. כן? פאולוס הוא אבי הרעיון, הביטוי, לא יהודי ולא יווני. אבל זה, נגיד, זה פאולוס בניסוחו של הרב קוק. כן. עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זה צבא המרום? זה אלוהי העמים. כן, אין, הגמרא אומרת, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע מאלוהיה תחילה, שנאמר, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. ואומר, ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ורק אחר כך, ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זאת אומרת שצריך לעשות שפטים באלוהי האומות? מה זה אלוהי האומות? זה התיאולוגיה שלהם, במקרה דנן. כלומר, כאן הרב אומר, אם אתה רוצה לנצח, אתה צריך קודם כל לבטל את היסוד הרעיוני, שאומר אלוהיה של אותה האומה, לפני שאתה נלחם באומה עצמה. הביצור המרומי. עכשיו, זה קשור כאן לאלוהיה. מה זה אלוהיה של הנוצרות? זה הביצור המרומי. ברור? מה זה? לא ברור מה זה ביצור מרומי? ביצור זה מלשון? מבצר. מרומי? לא. במרום. כלומר, התיאולוגיה הנוצרית מאפשרת לאדם, כלומר, נותנת לו כיעד, להתבצר במרום. מאיפה זה בביטוי הזה, להתבצר? זה נאמר לגבי בני קורח, נכון? ובני קורח לא מתו, מה אומר רש"י? נתבצר להם מקום בגיהנם. זאת אומרת, שם דווקא זה להפך. כלומר, בתוך הגיהנם יש איזה מבצר שמגן עליהם. הם לא נשרפים, כי יש מקום שבו הם מתבצרים. אז אותו דבר, המבצר, הביצור המרומי, זה הכוונה של הנצרות לאפשר לאדם להגיע לגן עדן למרות שיש לו עבירות. אז זה נאמר בספר עובדיה. אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים, שים כנך, משם הורידך נאום השם. נכון? אומר בליבו, מי יורידני ארץ? מי יורידני ארץ? כלומר, מה הטענה הבסיסית פה של הנצרות? שיש אפשרות גם לאנשים רשעים ומושחתים להגיע אל הקודש, דרך הצינור של האמונה. כן, כמה מפורסם, מה שלמדנו כמה פעמים, שפאולוס אמר שאותו האיש גאל את בני האדם מקללת המצוות. המצוות הן כללה מפנתו, משום שהמצווה היא התנאי לקשר שלי עם אלוהים. ומאחר ולא ייתכן לקיים את כל המצוות, אני מוכרח לעבור עבירות, ומאחר ואני עובר עבירות, אני מוכרח להיות בנתק, בנזיפה, לפני האלוה. ולכן, אם רוצים להציל את האדם מן הנזיפה הנוראה הזאת, צריך לשחרר את האדם מעול המצוות, וליצור מצב שבו הקשר עם האלוהים יהיה האמונה ולא המעשים. כן? ומרגלה בפומיהו של המינים, שהם אומרים שהמעשים לא יושיעו. פאולוס כותב את זה במפורש. המעשים לא יושיעו. מה כן מושיע את האדם? האמונה. יש אפילו סרט של שפילברג הנקרא נסיך מצרים, מכירים? עכשיו הוא הרבה פעמים מסביר שמה שעוזר לאדם להיגאל ממצרים וכו', זה כשאתה מאמין. זה הביטוי שחוזר שם כל הזמן. שמתם לב? When you believe. נכון? זה ביטוי נוצרי מובהק. גם שם עצמי. כן. כלומר, ביטוי נוצרי שהאמונה היא זו שגואלת את האדם בלי קשר למעשים. עכשיו, האם זה אומר שהנוצרים מעודדים שחיתות מעשית? ודאי שלא. הרי יש מוסר נוצרי, אנחנו יודעים את זה. כן, סתם נוצרי טוב ומאמין, הוא גם אדם, איך לומר, טוב במעשיו, ישר בדרכיו וכו'. ובאמת כשאומרים לנוצרים שהנצרות מעודדת עם מוסריות, הם מסתכלים בעיניים בוהות, והם אומרים, אנחנו לא מבינים על מה אתה מדבר. אבל מצד האמת, מבחינה תיאולוגית זה כן כך. שהרי, מדוע לפי הנוצרים צריך להיות ישר וטוב? למה צריך לעשות מעשים טובים לפי הנצרות? למה? אתה לא יודע למה? כי זה טוב! כי זה טוב! כלומר, זה טוב להיות טוב, אבל הקשר שלי אל האלוהים לא תלוי בזה. כך שייתכן מצב, וכל נוצרי מודה בזה, שאדם יהיה מושחת, ואף על פי כן יזכה לחיי נצח. זה אפשרי. וזה תלוי בדבר אחד, בחנינה האלוהית. אם אלוהים החליט לחנון אותו, אבל זה רק בתנאי אחד, האפשרות לקבל חנינה כזאת, זה רק אם הוא האמין בנצרות. אם הוא לא האמין בנצרות, אפילו שיהיה האדם הטוב על פני כדור הארץ, שיציל מיליארדי בני אדם מן הבערות ומן המחלה ומן המוות, אף על פי כן האיש הזה דינו לגהינם, מאחר והוא לא מאמין ביסודותיה של הנצרות. בין היתר, רק היהודים? כולם. כולם. למשל, אני יודע, אדם ש... אני יודע, יעשה הרבה טוב לאנושות, יש הרבה אנשים כאלה שעשו הרבה טוב לאנושות, מאחר והם לא מאמינים ביסודותיה של הנצרות, הם נידונים לאבדון מוחלט לדורי דורות.
למה?
למה זה כפירה? מי שלא מאמין, לא מאמין.
מי שלא מאמין בנצרות, למה זה יוצא החוצה?
למה מי שלא מאמין בנצרות הוא יוצא החוצה מבחינתם? פשוט מאוד. משום שחלקו של כל אדם מלכתחילה לגיהינם. בגלל חטא אדם הראשון. כלומר, בגלל חטא אדם הראשון, הרי כל בני אדם חטאו בחטא הזה כיוון שהם היו בנשמתו, וממילא יש עוינות, יש איזה מין נקמה של האלוהים מהאדם. הוא רוצה לנקום את זה. ברור? וכלומר, יש לו יחס של יריבות עם האדם. לכן רק נס יכול להציל את האדם מן האבדון. כלומר, זה בדיוק ההפך של המשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואם תעשה הרבה הרבה שטויות ותתאמץ הרבה, בסוף לא יהיה לך חלק לעולם הבא. אבל מלכתחילה יש לך. בתפיסה הנוצרית זה הפוך. כל אדם מלכתחילה שייך לכיליון, לאבדון. ונס קרה שיש איזשהו צינור של אמונה שמציל את האדם מזה. מובן?
תתנצר.
מה?
במה הוא תתנצר?
כן, אבל למשל, אדם כמו שמואל הנביא, למשל. שמואל הנביא, לכל הדעות, אפילו לדעתם של הנוצרים, היה אדם טוב. נכון? בלשון המעטה. היה צדיק. מה? שמואל הנביא.
כל מה שכתוב בתנ"ך, אם יגידו.
כן, רואים ששמואל הנביא היה אדם גדול. נכון? כן או לא? כן. אז בגמרא מובא שאחד המינים שאל את רבי אבאו, למה כשבעלת האוב מעלה את שמואל הנביא, היא אומרת, ראיתי אלוהים עולים מן הארץ, משמע שהוא היה בגיהינם. ככה רבי אבא הוא נשאל על ידי אחד הנוצרים. בגלל שהוא לא היה נוצרי. שמואל הנביא, לדעת הנוצרים, הוא לא נוצרי, נכון? ולכן חלקו בגיהינם. ככה הוא שאל את רבי אבא. כלומר, מה מונח מאחורי זה? אם אתה לא נוצרי, אתה הולך לגיהינם.
באמונה שלהם בשילוש?
בשילוש, בכפרה על ידי הצליבה, כל מיני דברים כאלה. הרבה דברים צריך להאמין. יש להם רשימה של דברים שצריך להאמין בהם, קוראים לזה קטשיזם, וכל כת נוצרית יש לה עיקרי אמונה משלה. ולכן כל כת נוצרית סבורה שבני הכת האחרת הולכים לגיהינם. כלומר, לדעת הקתולים, אין פרוטסטנטי אחד בגן עדן. שברור. ברור? עכשיו, בין הפרוטסטנטים עצמם...
אם יש אחד זה בבלוג, גן עדן.
כן. עכשיו, בין הפרוטסטנטים עצמם יש דעות שונות. כל אחד חושב שהשני חלקו לגיהינם. לאבדון נצחי, שיהיה ברור. מה אתה אומר? כן. כן, כן. מה? לא. מה פתאום? היהדות חושבת שגוי לא יכול להגיע לחיי העולם הבא? אתה חייב להיות בן לאומה היהודית כדי לזכות חיי העולם הבא? אם אתה נגיד הולך אחרי המוסר הטבעי, שבע מצוות נוח וכדומה, זה לא בסדר? לא מספיק? אם אתה מושחת, אז באמת לא תגיע. אבל אם אתה בסדר, למה שלא תגיע? כן?
אז אתה מדרגה?
אז זה כל עניין של מדרגות, יש מה לדון בזה. מה? הם אומרים שמי שאינו מוסלמי אין לו חלק לעולם הבא, אני לא חושב. אז זה משהו אחר. אבל אני לא חושב שלפי האסלאם... כן. לא, אבל אני לא חושב שיש שהמוסלמים סבורים, צריך לבדוק את זה, שמי שלא מוסלמי אין לו חלק לעולם הבא, לא חושב. שאתה רוצה, אבל לא שאין לו חלק לעולם הבא. הרי להפך, לפי האסלאם, מותר ליהודים ולנוצרים לחיות תחת שלטון האסלאם. אמנם בהשפלה, אבל מותר. כן.
גם
פרוגרם אצלנו, חזר
מדברי עוד שאמונה גאלה את עם ישראל.
כן, כן. כן, כן, נגלו גאולה פוליטית. גאולה פוליטית. כלומר, זה מה שצודקת. זאת אומרת, הגאולה הפוליטית היא תלויה באמונה. אבל הגאולה בחיי העולם הבא לא צריך. זה מסודר מלכתחילה. בין מה למה? גאולה פוליטית הכוונה לצאת מעבדות לחירות. פרעו משעבד אותי. נכון. מה הבעיה? טוב. בואו נחזור לנושא. אז הביצור המרומי, מה שהרב גם מדבר עליו זה הביצור המרומי. כלומר, המחשבה שאפשר לגעת בקודש ברגליים מלאות בוץ. הנה, מה אומר כאן הרב? הביצור המרומי וההרכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם. באיזה נושא, מה זה ההרכאה לשחקים? זה התיאולוגיה. שהנצרות המציאה איזו חוכמה מזעזעת, מפלצת, הנקראת תיאולוגיה. מה זה תיאולוגיה? זה חוכמת האלוהות. כלומר, אתה תסביר לי במונחים פילוסופיים אנושיים מי הוא האלוהים. זה פשוט עבודה זרה, הייתי אומר, פר אקסלנס. כן. אז הערכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהן מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. כלומר, שני הדברים האלה, גם בנוגע לחיי העולם הבא, גם בנוגע לתיאולוגיה, הדברים האלה צריכים להתבטל. העולם צריך שיכיר. כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. וכל אוצר הרע, הרצח והתיעוב הספון בכל חדרי ליבו, רוחו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו. וממילא הלא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לת דעתיר מחזירה. מזונותיו גם הרוחנים מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. ודניין מעה לבני אינשי. מה? הסבר. מה, לא ברור? לת דעתיר, אין עשיר מחזירה מהחזיר. כלומר, החזיר פה הוא תיאור של ממלכת אדום. כן? מה? ממלא גם העולם הנוצרי. מה זה חזיר? החזיר הרי הוא מפריס פרסה, אבל לא מעלה גרה. כלומר, יש לו טהרה חיצונית, אבל יש לו טומאה פנימית. ולכן הוא מתגלגל בהשפעה ומרים את רגליו שלפי מעלה, לומר, ראו שטהור אני. אבל מי שהטהור, איננו טהור. אז הגמרא אומרת, לת דעתיר מחזירה. החזיר הוא עשיר. למה הוא עשיר? כי לא חסר לו דבר. גם ממנו עושים הכל, כלומר, משתמשים בכל חלקי החזיר לכל דבר. כלומר, אם יש אדם מגדל חזיר, אין שום חלק שהולך לאיבוד. למשל מדמו עושים נקניק דם, נכון? מה? אתם לא יודעים מה זה?
כן,
המכונה בודה.
בודה.
מה, הם לוקחים דם קרוש וחוסכים את זה לחתיכות? איך אתה יודע? מן הסתם? כן, זה כן יותר. הם לוקחים דם קרוש ועושים אותו פרוסות פרוסות. כן? זה מאוד שומני. ומהשערות שלו הם עושים מברשות, ומן האור שלו עושים תיקים ונעליים. מה? עושים השתלה לבני אדם. כן? כלומר, כשרוצים להשתיל חלקים בתוך הגוף של האדם, לוקחים חלקים של גוף של חזיר. כן? מהלב והכל. הלב, אפילו יש לו אותו, מה? כן, הלב יש לו אותו קצב כמו הלב של האדם. עד כדי כך שרדארים של צהל מתבלבלים בזה. כן, כי הרי הרדארים של צהל מזהים את הקצב של הלב. של, אז יודעים אם זה בעל חיים או אדם, אלא אם כן זה חזיר ואז לא יודעים. כן. מה?
זה
ריבר. כן, זה חזיר ריבר, מה אפשר לעשות. אבל יש גם, אני מכיר רב אחד בחוץ לארץ, שהגיע אליו אדם מאפריקה השחורה. אמר לו, אני רוצה להתגייר. אמר לו, למה אתה רוצה להתגייר? כי אני גיליתי את הטעם האמיתי לאיסור אכילת חזיר. אמר לו הרב, תגיד לי, גם אני ידע. אמר לו, פשוט, יש לזה אותו טעם כמו בשר אדם.
הרב ברח.
טוב, על כל פנים, לט תעתיר מחזירה. אז הרב מרחיב את המושג הזה של העשירות של החזיר, לזה שלא חסר לחזיר דבר. מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. הוא לא צריך להתאמץ. כדי להגיע אל הקודש, הוא מגיע, יש לו הכל. הרי מה נותנים לאכול לחזיר?
איזה רוחניים יש לחזיר?
פשוט מאוד. החזיר הרוחני, יש לו מזונות רוחניים. אנחנו אמרנו את זה, לא?
אז הרי, למה לא יש מזונות רוחניים בכל מקום ולנו לא?
בגלל שאצלנו הקודש זה דבר שדורש מאמץ, ולפי שיטתם, הקודש הוא דבר שאינו דורש מאמץ. נכון? אמרנו את זה, לא? אני יודע. ודמיין מעה לבני אינשה. מעב דומים לזה של, לאלה של האדם. כלומר, המעיים של החזיר והמעיים של האדם זה כמעט אותו דבר. מה זה בא לומר? שיש קריקטורה של היהדות בנצרות. יש משהו שמנסה להידמות לישראל. קץ יושם לכל אותו החושך. יכיר האדם וידע כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש. האפשרות של התוהר בתכונת העמים טעונה היא מילוי של ריכוז. כן, יש כל מיני נטיפות של טהרה, כל מיני רעיונות מוסריים, קצת קדושה פה ושם. אבל זה מפוזר, זה מדולל. צריך שמישהו ירכז, כלומר ייקח את זה כמומחיות, את נושא הטהרה והקדושה. כן, זה כמו שלמשל, יודעים, בכל שפה יש מילים שמיוחדות לאותה השפה. למשל, בערבית של ערב הסעודית, יש בערך 15 מילים בשביל להגיד גמל. נכון?
לאסקימוסים יש 130 מילים להגדיר לבן.
לא, קרח.
לא, לבן.
לבן. כן, אצל האסקימואים יש המון מילים בשביל להגיד לבן, וגם שמעתי על קרח. שמעתי שבאסקימואית אין מילה בשביל קרח בעצם. כי יש קרח כזה, יש קרח כזה. כן. זאת אומרת שכל אומה מקדישה תשומת לב מרובה לנושא אחד. כן, אצל הצרפתית בשביל גבינות. כן? אתם יודעים כמה גבינות יש בצרפת? 400 סוגי גבינה. 400? אז אצל היהודים היה גוי אחד בשם מרטין לותר, המייסד של הפרוטסטנטיות. גרמני. גרמני, שונא ישראל אגב, משהו משהו. והוא תרגם את התנ"ך לגרמנית. בהקדמתו הוא מסביר מה הקושי לתרגם את התנ"ך לגרמנית. הוא אומר, בגלל ריבוי המילים האלוהיות בעברית. השמות האלוהיים, הביטויים השייכים לאלוהות, הם מרובים בעברית מאשר, יותר מאשר בכל שפה. כלומר, זה מגלה, כן, דרך מלאך רע, הרב צידת מדבר, מלאך רע מגלה לנו מי אנחנו. הוא מגלה לנו עד כמה אנחנו עסוקים בענייני אלוהות. אז זה הריכוז. כלומר, אנחנו מרוכזים בנושא. לכן אומר הרב, האפשרות של התואר בתכונת העמים תאונה עם מילוי של ריכוז. כלומר, אתה רוצה טהרה? תלך למרכז. שהוכן כבר, הנה, יש מקום. מאז, כלומר, מזה זמן רב, על ידי אותה הכנה הגדולה שהפליאה יד השם לעשות, על ידי אותה האומה הנפלאה. כלומר, עם ישראל הוא המקור להיטהרות. אתה רוצה להיטהר? תדבק בעם ישראל. לבזון נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים. מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחריך. כן, אומה שכולם מבזים אותה, לבזון נפש, למתעב גוי, כלומר, גוי שכולם מתעבים אותו, שהוא עבד מושלים. אבל בסופו של דבר, מה שיקרה הוא, שמלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו, למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחריך. הייתי לפני מספר ימים במקום קדוש בירושלים, איפה שהתרכזו הרבה יהודים צדיקים, מתחת לאוהלים, קרוב למלכות. ושם הגיע אחד הרבנים של היישובים, והסביר משהו על פרשת יתרו. אמר משהו מעניין, מדוע כולם מתפעלים כל כך מזה שיתרו בא? בסדר, יהודי, לא יהודי, גוי צדיק, מצטרף עם ישראל. זה קורה שיש גויים שמצטרפים לעם ישראל. למה עושים מזה כזה עניין עד כדי כך שזה השם של הפרשה שבה ניתנה התורה? אז הוא אמר שכל זה קרה אחרי מלחמת עמלק. מלחמת עמלק הייתה מלחמה קשה, כן? התורה אומרת את זה במעט מילים מאופקות, אבל באמת זה הייתה מלחמה קשה. כתוב, ויזלף בך כל הנחשלים אחריך. כלומר, קצת אחרי יציאת מצרים, פתאום בא מישהו והורג נשים, ילדים, זקנים, חלשים. הרבה הרוגים היו. ואחרי המלחמה הזאת, אז היו, הבני ישראל קברו את המתים שלהם. והיו הרבה משפחות אבלות. ואז כולם חשבו, מה זה שווה כל התהליך הזה של גאולה? יצאנו עכשיו ממצרים, תראו מה שקורה עכשיו. כל יום נהרגים לנו אנשים. ואז בדיוק ברגע הזה הגיע אחד מכהני הדת הגדולים של אומות העולם, ואמר, אני איתכם. ואז נתן זריקת עידוד לכל האומה. כן? כלומר, תראו לעצמכם שיום אחד יבוא לכאן, נגיד האפיפיור, ויגיד, אני נגד ההתנתקות, ואני מבקש שיעשו לי ברית מילה. כן? כלומר, אתם יכולים להבין איזה אפקט תקשורתי יש לדבר. כן, זה רעידת אדמה רוחנית. אדירה. אז זה גם פה מה שהניבים אומרים. כן, יתרו כהן מדיין. כהן לעבודה זרה, 70 עבודה זרה הוא עבד. כן, זה לא סתם בן אדם. לכן זה מה שאומר כאן הנביא. לבזון נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים. מלאכים יראו וקמו. שרים וישתחוו. למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחריך. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו למען השם אלוהיך. ולקדוש ישראל כפערך. החפץ של העמדת גוי אחד בעולם בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, אגב, זאת בשורה טובה קוראים לזה. כן? זאת בשורה טובה לעמים, שיש עם כזה. איך אומר רבי חיים בן עטר, בעל אור החיים? אשרי העולם שאומה זו בתוכו. או יש לו ביטוי כזה, ישראל תלמיד חכם שבאומות. אז זה טוב. כמו שעמי ארצות זה טוב שיש להם תלמיד חכם, זה טוב לעמים שיש להם את האומה הישראלית. מה הם היו עושים לזה? אגב, העמים, בתקופת הופעתה של הנצרות, אמרו את זה. הם קראו לזה בשורה טובה. איך אומרים בשורה טובה ביוונית? ביוונית, בבקשה. אבנגיליון. כן? אבנגיליון. זה כן, הבשורה הטובה. מה הבשורה הטובה? יש אלוהים בארץ. אז הם תרגמו את זה אחר כך במונחים אליליים. אבל האינטואיציה המקורית היא זאת. מה שאומר כאן הרב. החפץ... מה? אבל זה לא ביוונית, אם ככה. זה כבר שיבוש על פי העברית. מה? אני אמרתי, מה?
מה יותר טוב? לא זה ולא זה.
אנחנו מחכים שתהיה ברית חדשה, ביום ההוא וחרתי את בית ישראל, ברית חדשה.
הספר שלהם ברית חדשה. אז אומרים אבנגיליון, אז לפי זה איזו בשורה טובה, אז זה לא אבנגיליון.
זה לא טוב, וזה לא טוב. נכון. טוב, איפה היינו? החפץ של העמדת גוי אחד בעולם בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוהי החודר בחיי העמים. כלומר, זה דוגמה. אתם רוצים לראות מה זה גוי קדוש? אתם עוד לא קדושים, אבל אתם רוצים לראות איך זה עובד? תסתכלו אצלנו, איך האור האלוהי חודר בחיי העמים. אז זה קודם כל חודר, בנו. מזה תוכלו לקחת דוגמה. אתם רוצים להתקדש? תדמו לנו. כן? כמו שלמשל, קטה מקויה המפורסמת, שמבקשת להיות כישראל. כן? מתוך השפעה של האומה הישראלית בארצה. אז מה אומר כאן? שרק ביותו מצוי ועומד, ביותו חסון וחופשי, ביותו שב לבניינו ולאושרו, כלומר, איך אנחנו יכולים להשפיע על העמים? יש מי שאומר, בסדר, אם באמת הקדוש ברוך הוא בחר בנו בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז צריך לשבת קהילות קהילות בין העמים, ולהסביר לעמים מה זה קדושה. אל? זאת שיטה של קוסמופוליטיות יהודית. מה? זה היה הרעיון של הרב שמשון רפאל הירש. הוא אמר, יש תפקיד אוניברסלי. הייתי אומר, קוסמופוליטי לעם ישראל, צריך להיות בנים נאמנים לאומות שבתוכם אנחנו חיים. למשל, מי שגרמני, יהודי גרמני, יהיה נאמן לקיסר גרמניה. מי שגר בצרפת, יהיה נאמן לרפובליקה הצרפתית. ולתרבות. ואז אנחנו נסביר לגרמנים, לצרפתים, לרוסים, אנחנו נסביר להם מה זה קדושה. והם ייתנו לנו את התרבות שלהם, ואז כולם יהיו מבסוטים, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. כן, כן, בהחלט. הוא אמר יותר מזה. כל זמן שהיו רדיפות נגד היהודים, אז הגלות הייתה חסרת משמעות. עכשיו שסוף סוף יש אמנציפציה, הגיע הזמן להיות בגלות.
אז מה בעצם הטעות שלך? למה זה לא בסדר?
ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. נגיד את זה אחרת. אדם מוכן לסלוח לכל דבר, חוץ מאשר למי שעשה לו טובה. כי אם אתה עושה לי טובה, אתה משתלט עליי. אתה חודר לתוך החיים שלי. זאת אומרת, זה שאני חב לך את חיי, זה משהו נורא, אני שונא אותך בגלל זה. אתה השתלטת עליי.
אבל אנחנו לומדים כל הזמן שזו בעצם השליחות שלנו.
אז השאלה איך לעשות את זה. ודאי שיש לנו שליחות כזאת, אבל איך עושים את זה? על ידי שאנחנו מקרינים מן המרכז. כלומר, אתה יושב בארצך, ואז יש לך אפשרות של הקרנה.
גם אז אתה מקרין טובה. כלומר, גם אז אנשים...
לא, כי אז לוקח מזה מי שרוצה לקחת. כלומר, מי שרוצה לקחת, ייקח. מי שלא רוצה, לא ייקח.
אתה לא כופה.
אתה לא כופה שום דבר. אתה פה בארץ עושה מה שאתה רוצה. מלכת שבא באה לשמוע את שמה שלמה. היא שמעה מרחוק, אלפי קילומטרים מפה, היא שמעה ששלמה הוא אדם חכם. אני רוצה לדעת מה זה. שלמה לא שלח לשווה שליחים.
גם לפי שיטת הרביר, שאתה לא... אתה מגיע אולי מקרוב.
אבל אתה משתלב בעמדות המפתח של החברה ההיא. אתה מוציא דוקטורט לכל רב. דוקטורט באוניברסיטה של ברלין. הברלינאים אומרים, רגע, רגע, מה זה פה? זה בית כנסת? או זה אוניברסיטה גרמנית? זאת הבעיה. כלומר, הביטוי של הרב הירש היה תורה עם דרך ארץ. יפה מאוד, נכון? זה משנה מפורשת. טוב, תורה עם דרך ארץ, אבל איזה דרך ארץ? של מי? של הגרמנים או של עם ישראל? דרך ארץ של עם ישראל היא בלתי אפשרית בגרמניה. זה מובן. ולכן היה פה איזו טעות חמורה. כן? בדיוק כמו שיוסף גם, הצדיק, חשב שאפשר להשתמש במצרים בתור המסגרת שבתוכה אתה גורם לקודש להתפשט והתבדה. כך בדיוק קרה באותו זמן. עכשיו, מעניין, בקורבנות שאומרים לפני פסוקי דזמרה, ואני מזכיר שאפילו הספרדים אומרים קורבנות, גם הספרדים אומרים קורבנות לפני התפילה, אומרים, מה?
למה
גם? כי גם הספרדים אומרים קורבנות. כן.
20 דקות
ועוד 5. אבל אומרים, נכון? אז... אז מה כתוב שמה? אתה קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה אלוהים לכל עמי הארץ, לכל עמי הארץ. יש כמה גרסאות בזה, כן? אז מסביר הרב קוק בעולת ראייה, קבץ תפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, ורק אז יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה אלוהים לכל ממלכות הארץ. כלומר, לפני כן הגלות, אומר הרב, היא רק הכינה את הקרקע לכך שהגויים יהיו להם אוזניים לשמוע, אבל השמיעה תתפתח אצלם רק אחרי שיבת ציון. כי אם אתה עושה חשבון, סך הכל כמה היהודים ב-2000 שנות גלותם הצליחו להשפיע? המספר קרוב מאוד לאפס. כלומר, להשפיע היהדות, אני מתכוון. יש השפעות אחרות, אבל השפעת, מה שיש לנו לומר לאומות, זה מסתיים בכישלון טוטלי. אלגע, אם כן אתה אומר, אנחנו נמצאים בין האומות, אנחנו זורעים את הזרעים, קוצרים את הקציר, ורק אחר כך, מתוך ארץ ישראל, כי מציון תצא תורה. אני אפילו פעם כתבתי על זה מאמר באחד העלונים, קראתי לזה, הגלות וקצירה. אבל הם לא הבינו, המדפיסים, למה אני מתכוון, הם כתבו הגלות והקצירה. טוב, הגלות מכינה בגלל שאנחנו הולכים ללקט ניצוצות משם. בגלל שהגויים מנסים להידמות לנו בזה שהם מקימים, מתחרים לנו, הנצרות והאסלאם. וכדומה מהדברים האלה.
מה, הם מקימו את הנצרות והאסלאם כאלו בגלות?
כן, ודאי. הנצרות לא הייתה יכולה לקום אלמלא השפל הלאומי של עם ישראל. כלומר, אם עם ישראל היה נגיד כמו בעוצמתו בימי שלמה, אז אף אחד לא היה מקים את הנצרות. היו באים לירושלים לשמוע דברי תורה. מובן? הרעיון הזה שאפשר להעמיד מערכה רוחנית מחוץ לעם ישראל, המשתווה לעם ישראל, או אפילו מתגברת עליו, זה היה בגלל שעם ישראל היה בשפל מבחינה מדינית.
אז רגע, אבל הרב אומר, לפי זה יוצא שבנצרות והאסלאם זה דבר טוב.
לפי זה יוצא שיש בנצרות ובאסלאם דברים רעים ודברים טובים. בסדר? אומר הרמב״ם, אף על פי שהנצרות והאסלאם זה טעויות חמורות, זה כפירה ועבודה זרה וכו', אבל יש גם עצה מרחוק של הקדוש ברוך הוא, הוא משתמש בזה כדי לקדם את העניינים שלו. כן, אז אם כן, כאן אומר הרב, החפץ, שרק ביותו מצוי ועומד, ביותו חסון וחופשי, ביותו שב לבניינו ולאושרו, אחרי כל ההופעותיו המרובות בעבר, אחרי כל ניסיונותיו הקשים, אחרי כל צירופיו וליבוניו, בשובו עם כל דעותיו ועם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל טהרתו הגופנית הגזעית והאמונית, עם כל תוכן ההופעה האלוהית שהיא לא למורשה, ושסגולת ארצו מגדלתו ומרחבתו, אז על ידי אותה ידידות הפנימית, שהוא יכול להראות לאומות העולם, תחת כל המסתמה והרדיפות אשר קיבלו מהם. אתם יודעים, כשרואים עבודה זרה, איזה ברכה מברכים? יש ברכה כשרואים עבודה זרה, נכון? מה? כן, מברכים? מה? לא, זה ברכה כתובה בשולחן ערוך. יש ברכה כשרואים בית של עבודה זרה. כתוב בשולחן ערוך. שמברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן ערך אפיים לעוברי רצונו. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ולאבותינו, שתשיב לב עובדיהם לעובדיך. כן? זה ברכה ארוכה. אבל זה מעניין, הברכה הזאת. כלומר, שאנחנו מפללים, כלומר, למרות כל מה שהם עושים לנו, מפללים שיחזרו בתשובה. זה מה שאומר כאן. כן, תחת כל המסתמה והרדיפות אשר קיבל מהם, על ידי כל הכבוד וההשתוממות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו, תחת כל הבוז והחרפה אשר תפלו עליו, על ידי, שגם הם יחזרו בתשובה באמת, על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והרעות עם עם השם אלה, עם נחלת השם, אשר סגולת הקודש בטהרתה לטהרת החיים ספונה בו, אשר רק על ידי חיקוי ארוך, על ידי הדרגה של העמקה דורית, אברהם, יצחק, יעקב וכו', יכולה היא לצאת אל הפועל במידה הגונה גם בשאר העמים בכל האדם אשר על פני האדמה. אז, זה משפט קצר, כן? יבורר לכל כי סגולת הקודש אינה סגולה זלה, שיכולה להינטל בכל ידיים מסואבות, כי אם סגולה, העולה בעמל נורא, במסירות נפש קבועה, ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים, כלומר זה לא מספיק מה שאתה עושה בדור שלך, אתה צריך גם זכות אבותיך, נושאי אולם באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז, אז יוסרו פני העלות מעל כל העמים והמסכה הנסוכה על הגויים, ואותה הוותרנות של המינות, שהיא מוותרת על המצוות, תוכר כמו שהיא בתור מטבע פסולה, המסמאה את העיניים ומטמאה את הנפשות, מרבה רצח ודם וכל תועבה. כל זה, הרב, מכל מה שהרב אמר, כתוב בפסוקים הבאים. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה, אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין במועיל. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף, לא יראו ולא ישחידו בכל הר קודשי. כלומר, ידעת השם תהיה מוסרית. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמה אם לים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.